ערב טוב, יום חמישי בשבת קודש. ערב שבת קודש, פרשת ויתחנן נחמו. ואכן אנחנו צריכים ניחומים. חלף עבר לו תשעה באב ולא שמענו קולו של שופר או של משיח. אז בפשטות, במקום להיכנס לכל מיני מחשבות וכו' וכו', כנראה, על דרך אפשר, לא פעלנו מספיק בעניין של אהבת ישראל, במהות, כמו שדיברנו בשיעורים הקודמים שלנו, שאהבת ישראל בפשטות שלה זה כל מחשבה ודיבור. שאדם יהודי מדבר על יהודי אחר, ולפי דבריו הוא היה יכול להיות בטוח ומשוכנע ששונאי ישראל, יימח שמם וזכרם בכל הדורות, היו מסכימים איתו. אז מי שחושב בכיוון הזה על יהודי אחר, אז יש לו שנאת חינם. אהבת חינם זה בדיוק לעשות הפוך. אם אנחנו ניתן דוגמה שיהודי א' הכעיס את יהודי ב', אז יהודי ב' אומר, אני אראה לו מה זה, איזה נבלה הבן אדם הזה, איזה רשע, צריך לעשות לו כך וכך ואני אנקום בו. באותו רגע שידע שאחריו עומדים שונאי ישראל ואומרים לו, אתה צודק, נכון? נכון, היהודי הזה צריך לעשות לו כך וכך, והוא נבלה, נכון, נכון, אנחנו אומרים את זה המון זמן. זו שנאת ישראל בפשטות, ואהבת ישראל הפוך מזה. וקל לבדוק את זה, כי זה דברים מאוד ברורים. כי שונאי ישראל מעולם לא הבחינו בשום דבר, רק בדבר אחד. היותנו יהודים בני אברהם, יצחק ויעקב, ולא שינה להם הגודל הכיפה, ואם יש תכלת בציצית או לא, אם יש ציצית בכלל. לא עניין אותם. לא עניין אותם אם שמרנו שבת, או נסענו ברכב בשבת, אם אכלנו ביום כיפור או צמנו ביום כיפור. לא מעניין אותם. אתה יהודי, זהו. יהי רצון בעזרת השם שהשנה הבאה תהיה שנת גאולה, שנת שמיטה, הולכת וקרבה. ודרך אגב, אני היום קיבלתי טלפון מהנכד של האדמור, יצא הספר היכל השמיטה. יצא, קיבלתי הודעה שזה יצא, ומחיר הספר הוא 50 שקלים, ספר יותר גדול מהספרים הרגילים. בלי נדר אני אביא לכאן לבית המדרש, כדי שאנשים יראו, מי שירצה. יש שם הליכוד של כל דברי הקומרן על שביעית, גם מסכת שביעית, גם משניות שביעית, ועוד ועוד. אני לא ראיתי, אני יודע רק שעבדו על זה. היום הודיע לי הנכד שזהו, שזה יצא. בעזרת השם, בלי נדר, שבוע הבא אני אביא לכאן כמה ספרים שיהיה דוגמה, ומי שירצה להזמין, יגיד לי, ואנחנו נביא. אנחנו היום, למעשה, זקוקים לנחמה גדולה מאוד, כי אינו דומה אדם שלא יודע וטועה כי הוא לא יודע, לאדם שנדמה לו שהוא יודע, הוא עושה מה שהוא עושה על פי הידיעות שלו וזה לא עובד. חשבתי לעצמי בתשעה באב, ככה בשעות הצהריים, אתם יודעים, כך כתוב בשולחן ערוך, שעד הצהריים צריכים לשבת על הרצפה או על מקום נמוך, אבלים. בצהריים אפשר כבר לשבת על כיסא רגיל, אפשר להתחיל לסדר את הבית, אפשר להתחיל לשטוף, לנקות, אפשר גם, ברוך הבא, גם להתחיל לבשל, לארגן את האוכל, לשבור את הצום. זה כבר מחצות היום של תשעה באב. יושבתי והסתכלתי על מה שקרה אצלי בבית, שהתחיל להיות תנועה, שזהו, קמים מהרצפה, יושבים כבר על הספה או על כיסא, ובמטבח מתחילה להיות תנועה, מתחילים לטטר, מתחילים לסדר, ו... תראה עצמי, ריבונו של עולם, מה קורה לנו? אנחנו יודעים שבדיוק בתשעה באב, בחצות היום, הדליקו את האש, התחיל הבית להישרף. ובדיוק באותו רגע, כל כך קשה, שהבית מתחיל לעלות באש, אנחנו קמים, וזהו, מתחילים כבר לעבור לשגרה. אמן. איזה כזה שגרה כזה. מה הולך פה? מה הרעיון העמוק של חכמים קבעו להלכה שכך צריך לעשות? וזה לא המלצה, אלא כך עושים. זה לא איזה מדבר מנהג ישראל והרוצה, איך כתוב, והמחמיר תבוא על הברכה, והרוצה ינהג כך, ויש אומרים, לא, כתוב בחצות היום קמים, צריך לעשות את זה. פלא גדול. אז אנחנו מכירים כולנו את ההסבר הפשוט, שבדיוק בחצות היום של תשעה באב נולד משיח. כפשוטו, וזה לא כפשוטו, מה פירוש נולד משיח? באותו יום מר ונמהר, שבו נשרף הבית בחצות יום, אמו של משיח, בן דוד, קראה ללדת, כפשוטו. אבל הדברים הרבה יותר עמוקים. אלא רבותיי, את צרה אל יעקב וממנה יבשע, זה אומר שבתוך הצרה עצמה יש את הישועה. חושבני שכמו שדיברנו בשיעור הקודם, או אחד השיעורים, אני כבר לא כל כך זוכר, למי שכל כך קשה להבין מהו חורבן שיעבור ליד בנימין לכמה ימים, שיחיה עם האנשים שגרים במגדל באשקלון, אלה שהחריבו את ביתם רק לפני שנתיים, ויבין מה זה חורבן. אותם אחינו, יקירנו, שכבר היום שנתיים אחרי החורבן הפרטי שלהם, אין להם לא מנוחה ולא שלווה ולא רוגע ולא ביטחון ולא פרנסה. חייהם אינם דומים לשום דבר שאנחנו רק מסוגלים לעלות בדעתנו. ומי שיש לו קרובי משפחה בטח יודע. אתה יכול לבוא לשבת וזה שולחן שבת וזה שירה אבל זה אנשים מתים. בתוכם הם אנשים שבורים. ושום דבר לא נראה באופק. ואי חכמים אומרים, צרה זה אותיות רצה. בתוך החורבן הגדול, בתוך האש שבוערת, יש אמירה אחרת. קומי בתולת ישראל. התנערי מעפר קומי, לבשי בגדי תפארתך עמי. לכן אנחנו צריכים נחמה. אנחנו זקוקים לנחמה שהקדוש ברוך הוא המנחם. נחמו, נחמו עמי, יאמר אלוהיכם. לא אף אחד אחר. וכשראיתי את כל ההכנה והחזרה לשגרה שהולכת ומתחילה להיות בבית, וכמו שאצלי בבית בעוד עשרות אלפי בתים בישראל, שמחתי מצד אחד והבנתי שמעפר קומי זו מדרגה. זה כוח מיוחד לקום מעפר. זה כוח בכלל לא פשוט לקום כשאתה נמצא על הרצפה. שלא רק שאתה נמצא על הרצפה, אלא רמסו אותך ושדדו ורצחו ועשו כל דבר שרק אפשר. ואתה רואה את הבית בוער באש, וכבר ידוע הסיפור על רבי עקיבא וחבריו שהיו הולכים ובאים מכיוון הר הזיתים, הר הצופים, וראו את הבית חרב וקראו בגדיהם. וכשהגיעו למקום קודש הקודשים, ככה נכנסו להר הבית, וראו שועל יוצא מבין קודש הקודשים, התחילו חבריו של רבי עקיבא בוכים, ורבי עקיבא מחייך, ואמרו לו, רבנו, מה אתה מחייך? איך אפשר לחייך? כשהבית הרוס ושועל במקום שכתוב בו ועזר הקרב יומת, שועל יוצא. שועל זה לא רק בפשטות של השועל עם הזנב הארוך, שעושים ממנו שטריים מלאך. שועלים קטנים מחבלים קרבים, זה הרבה יותר עמוק. ואתה מחייך? אמר להם, ולמה אתם בוכים? אמרו להם, איך לא נבכה? אמר להם, בגלל זה אני שמח. לא שאני שמח שמחה, אבל אני רוקד בגדיו קרועים. אבל השמחה הפנימית של עומק הראייה, שעד שלא התקיימה נבואת ירמיה, הוא חשש שנבואת ישעיה לא תתקיים. אבל אם יתקיים, שואלים ילכו בו, אז עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. שם אני רגוע. לכן, כמו שאמרנו בשבת שעברה, פרשת דברים תמיד תחול לפני תשעה באב. תמיד, תמיד, תמיד. ושבת והתחנן תמיד אחרי. וצריך להבין מה הסדר הזה. יש פסוק בפרשה שלנו שנקרא השבת. דרך אגב, זה שבת חתן שלי. עכשיו נזכרתי. כן? הרבה שנים. היה שבת חתן. כתוב בתורה, ואתם הדבקים בהשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. אבל עוד לפני שנעבור לדברים הללו, אני רוצה שתבואו בבקשה למאורות המידות. זה בדף השני. חם היום, רבותיי, לשתות. יש, למי שכבר יודע, הזכרנו, נזכיר, יש קשר משפחתי בין האדמו"רים מבית בלז לאדמו"רי קומאן, קשרי נישואים. מסופר על הרב הקדוש מהר"י מבלז, שאמר פעם של האדם לבקש מהקדוש ברוך הוא שיוכל להתפלל כראוי. כך הוא הסביר את הפסוק מיה ממש בהתחלה. אנחנו אומרים בפרשה שלנו בהתחלה, והתחנן אל השם בעת ההיא לאמור. אומר האדמו"ר מבלז, שמובא במדרש רבה, אבא שאול אומר, זה סימן לתפילה. בואו נראה מהו סימן לתפילה. אם כיוון האדם את ליבו לתפילה, יהיה מובטח לו שתפילתו נשמעת, שנאמר, תכין ליבם, תקשיב אוזניך. כלומר, אם הלב מוכן, אז הקדוש ברוך הוא שומע. וצריך להבין, אומר הרבי מבלז, על הפירוש הפסוק הוא שאנחנו מתפללים להשם שהוא יכין את ליבנו לתפילה. תכין ליבם, אתה תכין את ליבם. שהקדוש ברוך הוא יכין את ליבנו לתפילה, שישמע תפילתנו. אבל אין בה שום הבטחה בפסוק שהשם ישמע. כתוב תכין ליבם, תקשיב אוזניך. טוב, הקשבתי. ועוד מה שייך העניין הזה לכאן? הרי אנחנו רואים שהתפילה של משה רבנו והתחנן על השם בעת ההיא לאמור לא הועילה, לא התקבלה, נכון? זה התף קוף דבר תפילות שמשה רבנו מתפלל להיכנס לארץ ולא התקבלה תפילה. אז מה הקשר בין זה לבין הכנה לתפילה שהקדוש ברוך הוא ישמע? עובדה היא שהתפילה הזו לא נענתה, נכון? אז איך חז"ל והמדרש אומרים שזה סימן לתפילה? זה היה יותר נכון להגיד שזה סימן לתפילה שלא מתקבלת, אבל בדיוק הפוך. האדמו"ר שלנו, רבי שלום, זכותו תגן עלינו, מסביר, שבא איש ישראל להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, או להגיד שירות ותשבחות, לפעמים יש לו שתוקקות פנימית, הוא רוצה להגיד. אז ליבו נכון. כלומר, הקדוש ברוך הוא כבר עזר ללב שלו, הכין לו, כבר לפני זה. אם זה בזכות איזו מצווה, בזכות איזה לימוד, אז הלב שלו מוכן. אז הקדוש ברוך הוא עזר לו. אבל לפעמים, הוא אפילו לפתח את הפה, הוא לא יודע כמו שצריך. כן, אז... הוא בא לתפילה, והוא בא, איך אומרים, להעביר את הקלטת, נו, צריך להתפלל, חובה, הלכה, אז אני בא, אבל אני אפילו לא, אני חשק להגיד כלום, ולא רק שאני חשק, אני גם, גם אם אני אומר, אז אני אפילו בכלל לא, אין לי מוכן בכלל, אני לא מבין מה שאני אומר, אפילו לא מתכוון לפשוט, ונגיד, אני אומר, הודו להשם, קירו בשמו, זה כמו שאני אומר, תביאו לי חתיכת פיתה, זה אותו דבר, זהו, או אמא אני רעב, יש משהו לאכול, ברור שאמר היה עולם, יש למישהו מסטיק, אותו דבר. אבל אמר האדמו"ר, גם זה ביד השם, ולכן יש שם שצריכים לבקש על כל דבר, גם על המסטיק, גם על הפיתה, גם צריכים להתפלל שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו להתפלל לפניו. היה מישהו פעם אחד מהאדמו"רים שהיה אומר שלפני התפילה הוא מתפלל שהוא יוכל להתפלל. זה תפילה. זה תפילה לפני התפילה, כן. יש כל מיני צילורים שיש בהם כל מיני תפילות שלפני התפילה. של רבי אלימלך, של כל מיני גדולי ישראל שחיברו תפילות. אצל יהדות המזרח יש תפילות אחרות. אם זה מהאחידה, אם הבן ישחי, כל מיני הכנות, כדי שהלב יתחמם, כדי שהלב, שאנחנו נתפלל לפני התפילה, כדי שנוכל להתפלל. זה הכוונה מה שאומר הרבי מבלז, בשם המדרש, אם כיוון ליבו לתפילה. כלומר, שהוא כיוון ליבו והתפלל לקדוש ברוך הוא שיוכל להתפלל. אז, במקרה כזה, מובטח לו שהתפילה נשמעת. וזה מה שהוא אמר, הפסוק אומר, תכין ליבם, תקשיב אוזניך, גם על זה אדם צריך להתפלל. כלומר, הוא מתפלל שתכין את ליבו, כדי שתוכל להקשיב. וזה הכוונה של הפסוק שלנו בפרשה, ויתחנן אל השם, ויתהי לאמור אתה, אכילות להראות את עבדיך, את גודלך, כאשר האדם רואה שהוא לא יכול להתפלל, אז הוא צריך להתחנן שיזכה אותו לפחות, שיוכל להגיד אתה, אכילות, קצת, להתחיל. לכן כך הוא היה מסביר את הגמרא בברכות של חסידים ראשונים, היו שוהים שעה אחת ומתפללים כדי שיכוונו ליבם לאביהם שבשמיים. כלומר, באותה שעה שבה הם היו לפני התפילה, הם היו מתפללים שיזכו לחורר את ליבם לתפילה, ושהקדוש ברוך הוא יזכה אותם להתפלל כמו שצריך. אבל, שימו לב, יש גדר. אנחנו פרשה נקרא אתה הורית על הדעת כי השם האלוקים הם לא מתבדו. כלומר, כאשר אדם נמצא במצב כזה שאין לו מוכן בכלל, לא מצליח לכוון בתפילה, מקובלנו מהבעל שם טוב ומתלמידיו ותלמידי תלמידיו, כך כותב הסבא בזוהר חי, כשאדם מאמין ממש באמונה שלמה, אבל באמת באמונה שלמה, ובדעת מושלמת, לא בנדמה לי, זה באמת אמיתי אצלו, שאין שום דבר בעולם מלבדו של הקדוש ברוך הוא. לא שולחים עם החולצה כתוב יחי המלך, אלא שכל, לא יודע אפילו להגיד, כל פירור, כל מילימטר בגוף שלנו, מרגיש יחי המלך. וכל השאר הוא בטל ומבוטל מול הקדוש ברוך הוא. אז כל מה שעובר עליו, כן? בטל. והכל מחובר על הקדוש ברוך הוא. ובלשון שלנו, שמו שאנחנו מכירים, אם מאמינים שאלופו של עולם בכל תנועה ותנועה, מיד יתפרדו כל פה לאבן. כבר לא צריך מוכין, כבר לא צריך כלום. זה, אתם מדבקים בהשם אלוהיכם מיד. אבל צריך שכל חתיכה בגוף שלנו באמת תרגיש את זה. אם יש לנו זמנים שאנחנו מרגישים וזמנים שמרגישים פחות, אז צריכים תכין ליבם, תקשיב אוזניך, תתכונן. אבל מי שבאמת חי את זה, אז אין לו, הוא לא צריך מוחין. זה דבר, אתם מדבקים בהשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. אז לכן על הפסוק הזה בואו נראה מה אמר האדמו"ר. על הפסוק הזה הוא הסביר את הדברים שכתב המערי, סבא רב הרבה שלו. יש ארבע יסודות בגוף האדם. אנחנו יודעים שבגוף שלנו יש ארבע יסודות. לא רואים אותם, אבל הם קיימים. יש אש, מים, רוח ועפר, ראשי תיבות ארמה. אש, מים, רוח, עפר. ומאותם ארבע יסודות הללו הם שורש של כל המידות הטובות והפחות טובות. דוגמה, האש. מה זה האש? זה גאווה, כעס, אני בוער. אני עלה האש באפי. זהו, זה יסוד האש. יסוד המים זה התאווה. התאווה לתענוגים של הגוף. זה השורש שלהם ביסוד המים שבאדם. הרוח זה להתעולה, להתפאר. האפר זה להיות, מה שאני גוברים לחבר'ה, אני על הפנים. עצוב, מדוכא, כמו אפר, דורכים עליו, לא אומר כלום. כלומר, אלה היסודות של מידות, הפך הטוב. אבל המידות הללו, יש ממונה. והממונה הזה, יש מה שנקרא, אנחנו מכירים אותם גם מהגדה של פסח. חלק מהם. יש אבון, משחית, אף חימה. ממונים, אחראים, על היסודות הללו. וכשאדם זוכה להפוך לטוב את האש של הגאווה והכעס, והוא הופך אותם לאהבה בתענוגים לקדוש ברוך הוא. כלומר, הוא מתענג. אבל אז תתענג על השם. בהשם תתעלם לנפשי. אז מה קורה עכשיו מצד העצבות? זה יהיה טוב או לא טוב? העצבות תהיה עוון. כלומר, היסוד הזה של להיות עצוב, יסוד האפר, נשאר באדם. אבל הוא מביא אותו לביטול מבנה הקדוש ברוך הוא, והוא לא עצוב מזה. טוב לו מזה, הוא שמח עם זה, כי זה להתענג על השם. אם אמרנו שיסוד האפר מביא את האדם להיות עצלן, אם הוא מצליח להפוך את זה לאש קודש, לאש גבוה, אז כל מה שקשור בעוונות, הוא יעצלן לעשות אותם. זה לא יהיה אחד כזה שעושה בקלות, אלא הוא יהיה עצלן. כלומר, אותו יסוד של עצלות יישאר, אבל הוא יפנה אותו לכיוון הנכון. שאם יבוא לידו דבר עבירה, עד שהוא יעשה את זה, נתן דוגמה. אדם לא קם בבוקר, קם לו ב-10, 11 בבוקר. אבל אם הוא מצליח להפוך את זה, שזה יהיה עבודה טובה, לאש גבוה, אז יבוא היצר בבוקר, יגיד לו, תשמע, מה אתה רץ? הוא לא, תוך שניות הוא על הרגליים, הוא אומר לו, אתה תחכה במיטה, אני הלכתי בכנסת. הוא לא ייתן לו, הוא יעצלן לדבר עבירה. אדם שיש לו יסוד עפר, כשזה מופנה אל החיוב, בבחינה של אתם מדבקים בהשם אלוהיכם, אז כל דבר שבא לידו הוא מדגדק, האם זה מצווה או עבירה. כי זה בא מעצבות ועצלות. עצוב לו לעשות עבירה. הוא עצלן לעשות עבירה. אבל הכל הולך לאט לאט. כי רשע גמור בעל תאווה, רבותיי, כך אמר האדמו"ר, בשם הסבא קדישא, יותר טוב ממלבין פני חברו ברבים. שמתם לב? רשע גמור בעל תאווה. הוא יותר טוב למי שמלבין פני חברו ברבים, מי שמלשין או מי שמבזה תלמידי רחמים, רשע, בעל תאווה, טוב ממנו, משום שהוא נקרא אפיקורס, שאין לו חלק לעולם הבא. זה שמבין את פני חברו ברבים, זה שמבדל תמידי רחמים. אדם רשע בעל תאווה, אם הוא יהפוך את המידות שלו, יכול להיות אבק שבענקים. זה אין לו חלק לעולם הבא. רשע זה יש לו, אם הוא יעשה תשובה, והוא נהנח על זה. הרשע הזה, הבעל התאווה, שיענח על זה ויש לו לב נשבר, הוא חוזר בתשובה, יש לו עולם הבא. והצער הצורר הזה, היצר הזה, מתגרה בצדיקים, שהוא מלבין פניהם, מלבין פני חבריו, מוודא תמידי רחמים, נעקר מן העולם הזה ומעולם הבא בלי תשובה, כי הוא כל כך שקוע בשנאה. אדם שמבזה מישהו אחר, זה בא מתוך שנאה. אדם כזה לא יכול להתעורר לתשובה, כי הוא בכלל לא רואה צורך לעשות תשובה. לכן, אני זוכר, שאלתי פעם את האדמו"ר, כולם מדברים על מוסר ומידות, זה אבן יסוד ביהדות, בתורה, אבל זה עבודה בלי סוף, בלי סוף. ישנם כמה דעות בנושא תיקון המידות. יש מי שאומר 4 שנים זה למקילים, למקילים בעניין אומרים שהאדם מתרגל 4 שנים אותו, אז הוא תיקן את המידה. יש כאלה מה שנקרא סופרי נדקדקי, כאלה שעוד יותר מדקדקים, אומרים באיפה 40 שנה עקוד בדור. זה עד שאתה עוקר איזה משהו, זה 40 שנה. אז אם אדם כל חייו יעבוד על מידה מסוימת, ומשנותינו בהם, ובגבורות 80, אם מגיל 0 עד גיל 80 הוא תיקן מידות, אז אולי יצליח 2. וכמה מידות רעות, סבא כותב, אנחנו נראה את זה בעזרת השם, בלי נדר, פרשת כי תבוא, יחל הברכה. 7 מידות רעות שהם היסוד. אז אני צריך בשביל זה, אתם יודעים כמה? לפחות 280 שנה. לעבוד. אין לנו. יש גמרא מסכת יבמות שאומרת, אז מה שהיה בחזקיהו ששב פניו אל הקיר, להתפלל, אחרי שהנביא ישעיה אמר לו שבגלל שהוא לא התחתן נגזר עליו למות. בסוף חזקיהו פניו אל הקיר, הוא מזכיר את דוד סבו. הגמרא אומרת מה שמופיע בנבואה, שהוסיפו לו 15 שנים. הגמרא מיד קופצת, אומרת רגע, אפה, הרי אנחנו יודעים שמנשה אמר לאביו, מה זה, זה, אתה אומר דברים של לא אמת, אתה סתם אומר דברים, מאיפה המצאת את הדבר הזה? כתוב שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם 120 שנה, נכון? הוא היה, הוא היה חייב 120 שנה, יש תקציב לכל אחד ואחד, כל יהודי ויהודי, 120 שנה. זה מבורש בתורה, והיו ימם 120 שנה. כל ילד שבא לעולם בא עם פנקת צ'קים שיש שם 120 שנה. והגמרא אומרת שאם הוא זכה, אז הוא משלים אותה. אם הוא לא זכה, אז עושים לו מה שנקרא קיצוץ. מורידים לו. כלומר, זה שלך, אבל אם אתה לא פעלת כמו שצריך, אז מנקים לך, או קצת, או קצת, וזהו, עד איפה שנגמר לך החשבון, וזהו נגמר. מה עושה עם השנים שהיו? הרי זה שנים שהיו, נכון? בעולם. חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא לוקח אותם, ונותן אותם לצדיקים. זהו, ספר. צדיקים יכולים להאריך ימים. הגמרא קופצת מיד ואומרת, הלו, אם זה ככה, מה קרה עם משה רבנו? משה רבנו, היה מגיע לו את כל החיים שנקצבו, למי? לדור המדבר. הם היו איתו, כולם מתו במדבר, תכפיל כל אחד מינוס החיים שהיה להם, ל-120, משה צריך לחיות לנצח. נכון? אומרת הגמרא נכון. אבל היות ומשה לא נתקבלה תפילתו, ובאחד המקרים הלא פשוטים נתעלמה ממנו, ומי שכינה להשם זה היה פנחס, הוא קיבל את הכל, ופנחס זה אליהו, ואליהו חי לנצח. אז אומרת הגמרא, רגע, אז אם ככה, למה נוח לא חי איתנו עד היום? הרי דור שלם, דור של המבול, מאות אלפי אנשים, כולם נמחקו, כולם נשאר אחד, חוץ מנוח ומשפחתו. אז שכל השנים של כולם היו עוברים לנוח, וזהו. נוח היה גם כן חי, וואה, עוד היה בינינו, עם זקן ארוך, 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 מספר לנו סיפורים על הטבע. אז למה הוא לא קיבל? אומרת הגמרא, זה שונה. מה שאמרנו שהקדוש ברוך הוא מעביר לצדיקים את השנים של אותם אנשים שלא היו ראויים להשתמש בשנים הללו, זה כאלה שמצד הדור יכול היה להמשיך לחיות. אבל דור המבול לא היה זכאי להמשיך לחיות בכלל, הוא נמחה, הוא נגמר, הוא נעלם. אז אי אפשר להעביר מדור שנעלם. מסתיים. הוא נמחק. לכן נוח לא חי איתנו. כאשר אדם מבזה תלמיד חכם, מבזה את חברו, מלבין פניו ברבים, הרי הוא הורגו, הוא רצח אותו, באותו רגע הסתיימו חייו. לא של המלבין בלבד, סליחה, לא של מי שפגעו בו, אלא באותו רגע האדם שהלבין את פני חברו או ביזה תלמיד חכם, באותו רגע הסתיימו חייו. ואם הוא לא עושה תשובה מיידית, כי אין דבר שעומד בפני התשובה, אין לו תשובה. ולמה אין לו תשובה? כי חייו כבר לא אצלו. הם הועברו, הם ניתנו לצדיק. וכל מה שהוא חי, אוכל, ישן, מטייל וכו', זה מה שחז"ל אומרים. שרשעים בחייהם נקראים מתים. זה כבר לא חיים. אין לו שכינה, אין לו השגחה, הקדוש ברוך הוא לא איתו. הוא כמו הנחש. כך, הכל לפניך, לא רוצה לראות אותך. לכן, צריך לדעת שעיקר המידות הטובות באופן הזה שהתקדשו ארבע יסודות הללו, אש, רוח, מים, עפר לטוב, ואז שורה עליהם, רבותיי, קדושה של ארבעה מלאכים. אני אגיד את שלושה, כדי שמות של בני האדם. השלישי, היה לי תלמיד עם השם הזה, אז אני אגיד גם ערבי. היה לי תלמיד בשם הזה, אז אני כבר יכול להגיד את השם, כדי שם אדם. אבל ארבעת המלאכים הללו הם מיכאל, גבריאל, רפאל ונוריאל. עכשיו שימו לב ששמות המלאכים הללו שאמרנו עכשיו הם בדיוק גימטריה של אש, מים, רוח, עפר. הם כנגד אבון משחית אף וחימה. כשאנחנו אומרים בתפילת ערבית, אתם לא מכירים את זה, חלקכם לפחות, אנחנו אומרים, והוא רחום יכפר עוון ולא ישחית, ירבה להשיב אפו ולא יעיר כל חמתו, שם מושיע המלך יעלנו ביום קורנו, בשאר הכוונות, שם מכוונים שבכוח ארבעת המלאכים הללו, לא יהיה כוח לאותם ארבעה אלה שהזכרנו, ההפוך מהם. שאנחנו אומרים, והוא רחום יכפר עוון ולא ישחית, ירבה להשיב אפו. וכלמנו בזוהר הקדוש, שמיכאל בא מזכותו של אברהם, גבריאל בזכות יצחק, נוריאל בזכות יעקב, רפאל בזכות אדם הראשון, וכותב הסבא קדישא, כך קיבלנו מבן מפי אב, שאברהם, מיכאל, יצחק, גבריאל, יעקב, נוריאל, רפאל, אדם, הם 13 פעמים מזל. 13, אתם יודעים, זוכרים מה אמר לנו? 13 מידות רחמים. 13 מידות רחמים. וזה בדיוק הפסוק, ואתם הדבקים בהשם אלוהיכם חיים כולכם היום. כלומר, ואתם הדבקים בהשם אלוהיכם חיים כולכם היום, זה ארבעת המלאכים הללו, עם האבות, עם אדם הראשון, עם ארבע יסודות. כלומר, כאשר האדם זוכה לזכר את המידות שלו באמת, מיד שורה עליו קדושה בכוח השם הזה של שם השם עם ארבע מלאכי השרת, ואי אפשר לאדם להיות דבוק בקדוש ברוך הוא בלי זיכוך מידות, לקבל את כל מה שעובר עליו באהבה. לכן אומרת התורה, ואתם הדבקים, כלומר שמדבקים עצמכם במידות של הקדוש ברוך הוא, מהו רחום, הפתח רחום, מהו חנון, הפתח חנון, והקדוש ברוך הוא לא מוציא אף פעם קטגוריה על בניו. כשהקדוש ברוך הוא יושב על כיסא דין, זה רק בגלל שנגזר גר בבית דין של מעלה. כי אצל הקדוש ברוך הוא הכל אמת. כשיש קיטרוג, זה לא בא מצידו של הקדוש ברוך הוא. ואתם יודעים, ישעיה הנביא, אתם יודעים איך הוא, עזב את העולם? נורא והיום. זה גם כן מובא בגמרא ביבמות. שמנשה, המלך הרשע הזה, שעשה תשובה בסוף. חתרו לו חתירה, הקדוש ברוך הוא חתר לו חתירה מתחת גזעי הכבוד. שאמר לי, ישעיהו, איך אתה מדבר ומנבא דברים שלא היו מעולם? שאי אפשר להוסיף שנים. כי נגזר על האדם 120, לא יותר. איך אתה כותב, והוסיפו לו 15 שנים בנבואה. דרך אגב, אתם יודעים מי היה ישעיה למנשה? סבא. היה אבא של אמא שלו. אמר לו, אני הורג אותך. הגמרא מספרת שישעיה הנביא הזכיר שם ונבלע בתוך עץ. מנשה בלי רוחמו. לוקח מסור, חותכים את העץ ומתחילים לחתוך אותו. חתיכות, 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 חתיכות. וישעיה הנביא נחתך חתיכות, חתיכות, חתיכות. עד שמגיע לפה. כשחותכים לו את הפה הוא מת. אז זה שאמר, בתוך עם תמי שפתיים אנוכי יושב. כל בכל עם תמי שפתיים. לא מספיק מה שהראו לו בנבואה, והיה אופליים על אחו וידו רצפה מן המזבח. והיה גל פי, ואומר, שר עוונך. מי שמוציא קטגוריה על ישראל, על בניו של הקדוש ברוך הוא, הוא לא דבק בקדוש ברוך הוא, הוא לא יכול. זה בלתי אפשרי. הוא עושה הפוך. אז איך יהיה בו ואתם הדבקים בהשם אלוהיכם חיים כולכם היום? לכן, אדם צריך לזכר את המידות שלו, שיהיו מבחינת חיים, דבוקים בעץ החיים, דבוקים בקדוש ברוך הוא. ואז זה כולכם. כוללים בתוכם את כל הדברים הטובים שיש בעולם. לכן אני רוצה שנסיים מה שאומר הסבא בהיכל הברכה. הדברים הם לעבודה, לא פשוט, אבל אני רק רוצה לומר לכם שפה צריכים שני דברים. אחד, לקבל על עצמנו שאנחנו כן רוצים להידבק בקדוש ברוך הוא וכן רוצים לזכח את המידות שלנו. כן, אנחנו רוצים. יכול להיות שהדרך ארוכה, יכול להיות שהיא קשה, אבל אנחנו רוצים, אנחנו שואפים לזה. עצם השאיפה המתמדת והרצון הקבוע להגיע לזה, זה נקרא דבקות בשם. כי אנחנו רוצים להידבק בו. ומה נעשה בבשר ואדם אנחנו? אבל לפחות אנחנו רוצים, אנחנו לא מפסיקים לרצות. וכשאנחנו פוגעים באדם, מיד, מיד, מיד לעצור. לבקש מחילה ברבים, בדיוק באותו מקום שחטאת ועשית ופשעת. וזה מאוד קשה. כי, עכשיו מה, לפני כולם אני אחזור בי? כן, זה בדיוק המקום. לא להתבייש. צריך להתבייש בדברים אחרים. לכן אומר הסבא קדישא בהיכל הברכה, ואמר לי מוריד עודי, זה רבי צבי מזידיצ'ו, כי יש הרבה ניסיונות העוברות על האדם, אם יעמוד באהבת רבו צדיק אמת. גם שם יש הרבה ניסיונות. כי העיקר הוא אהבה והיקשרות נפש בנפש באהבת רבו. ובזה תנוח רוח רבו עליו, כמו שנח הרוח אליהו על אלישה. ובזה מתגבר הבעל דבר לעשות פירוד בינו ובין רבו צדיק אמת. זה ידוע בסיפור הגדול של רבי נחמן על המאור הגדול והמאור הקטן, שבעל הדבר עשה הכל כדי שהם לא ייפגשו, הילד עם הצדיק, שלא יגיעו למפגש. ורק אחרי שהוא כבר מת, אז הוא מתגלה לאבא שהיה הכלי של הבעל הדבר. אמר לו, עכשיו אתה יכול ללכת כבר לצדיק כמה שאתה רוצה, לא מפחיד אותי כבר, כי אתה לא מאור ולא קטן ולא כלום. הבן שלך הייתה הבעיה שלי. עכשיו מצידי תיסע, תעשה כמה נסיעות שאתה רוצה לצדיק. להתראות. אני את שלי הסקתי. בעל הדבר מרחיק את האדם מרבו, מרחיק אותו מחבריו, מרחיק אותו מהקדוש ברוך הוא. הוא ראה בני מה שסתם, סליחה, מה שכתב בספר זיכרונות למרן, סליחה, ספר חזיונות למרן המוערכו. לא יודע כמה אתם ראיתם את הספר הזה. אבל אומר מוערכו, אמר לי מורי שיעבור עליי הרבה ניסיונות אם אעמוד באהבת מורי או לא. אפילו מוערכו. אבל צריך להתנסות בזה. ראה בני שמרן הארי מלאך השם צבאות ממש, ולא כאן כמותו בנביאים, כמו שהעיד הרבי חיים ויטל בעצמו, עבר עליו ניסיונות לעשות פירוד בינו לבין רבו, מכל שכן היום. כלומר, אדם צריך לדעת. שמה שאנחנו אומרים, ואתם הדבקים בהשם אלוהיכם, חיים כולכם היום, זה המשמעות של לרצות להיות דבוקים אל הקדוש ברוך הוא במידות של הקדוש ברוך הוא. לנו מאוד קשה להגדיר דברים, אבל כשאנחנו אומרים לפני הקדוש ברוך הוא מפעלים ובקשים רחמים, ככה תמיד תבקש רחמים על חבר שלך או תלמד עליו רחמים כשהוא פוגע בך. תתפלל עליו. איזה מישהו התקשר אליי לפני זה שבועיים, שהוא מאוד הרגיז אותו, פגע בו. דיברנו על העניין, על התחושות שלו. שבוע לאחר מכן הוא מתקשר אליי, אמר לי, תשמע, אותו אדם חולה. שמעתי שהוא חולה, נמצא בבית חולי. אמרתי לו, יפה. נראה לי שכל זה הקדוש ברוך הוא עשה לא בשבילך. אמר לי, מה הקשר? אמרתי לו, מעכשיו אתה צריך להתפלל עליו. תתפלל עליו שיבריא! הוא אומר, אני לא יכול. אמרתי לו, צר לי להגיד לך, אבל יש לך שנאת ישראל. אבל תראה, אמרתי לו, שום דבר, תתפלל עליו. אני לא יכול. אמרתי לו, טוב, אם אתה לא יכול, אני גוזר עליך. תתפלל עליו. זה גזרה. ככה אני קובע לך. תעשה את זה מפה יבש. אתה מתפלל עליו עכשיו, כל השבוע, עד שיצא בית חולים. הוא קיבל. האדם יצא מבית החולים. דיברתי איתו לפני תשעה באב. אמרתי לו, כשאתה הולך לשבת על הרצפה, יש לך על מה לבכות. יש לך לבכות על כך שהייתי צריך לגזור עליך שתתפלל. על חברך. על זה תתפלל. לא על מה שהיה פעם, כי אתה בכלל לא יודע מה היה פעם. אתה לא מרגיש שום דבר מה היה פעם. יש לך שנאת ישראל עכשיו. צריך לגזור עליך כדי שתתפלל. על זה תזכה. על זה תתאבל. עוד ישבו זקנים וזקונות בחוצות ירושלים. לא לחינם, אומר הנביא, נחמו נחמו עמי. כמו שלקינו בחפליים, הקדוש ברוך הוא ישביע ויסביע אותנו בחבל כפליים. של נחמות, ישועות, ורח טוב וחסד. ירדפון יחד עם כל עם ישראל, כל ימי חיינו, יהיה רצון שנזכה באמת בשנה זו, שהולכת ומסתיימת, וקולות אלו כבר דופקים. לא יודע כמה מכם שמעו את זה באוזן, אבל בשלוש בבוקר, שלוש וחצי בבוקר, סליחות, דופקים בדלת, בחלון, סליחות, או בדלת. הסליחות בדרך. ואני כבר אומר לכם, אני אזכיר את זה כמה וכמה פעמים. רבותיי, אני לא יודע אם אי פעם הצלחתי להגיד סליחה על כל מה שאני צריך לבקש סליחה. כי יש כל כך הרבה. אבל כדי להיות מאוזן, אמרתי לכם, שהדברים יהיו ברורים, פותחים את מחזור יום הכיפורים, לא ביום כיפור, אלא עכשיו, לקראת אלול, ומתחילים לקרוא את כל על חטא, על חטא, על חטא, לא בפירושים השונים, כי יש הרבה פירושים של החיי האדם, של הרב דסלר, לא, בפשטות. ואומרים, רגע, החטא שחטאנו לפניך בעניין כזה, רגע, איך זה קשור אליי? מה עשיתי בדבר הזה? ולרשום, בפנקס. כדי שבחודש אלול בסליחות, באמת נעשה תשובה, נגדיר, נגיד סליחה על משהו שאמיתי, שהוא קשור בנו. כל אחד יעשה לו פנקס, פנקס לחודשיים. שירשום שם כל מה שעולה בדעתו. ותדעו לכם, על פי ההלכה וכך כופיע ברמב"ם וכך נפסק להלכה. השכן ארוך שאם אדם יודע על חטא מסוים אצלו הוא חייב להתוודות עליו שם. אם הוא לא יתוודה עליו שם זה לא עוזר. אז תכינו פנקסים, זה ואתם מדבקים בהשם אלוהיכם. אז באמת נוכל להגיד בשמחה גדולה, זה אלי וענווהו. אנחנו נראה לקדושת השם ששורה בקודש הקודשים, ואש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. שבת שלום ומבורך.